שהוא עוד מעט יציג את עצמו, אבל חשוב להגיד שאנחנו לא בן מכירים, כי אנחנו מכירים מתוך הסביבה והסושל, וזה שאנחנו כזה נפגשים, כי עולם הקרוספיט הוא עולם לא כזה גדול, אבל בפועל, אחד על אחד, לא בן מכירים, אז
חוץ מזה שלנו.
כן, זו שיחה ראשונה, וגם מבחינת טייטלים, ואני מעדיף שאתה תספר על מי אתה, כי אני מכיר אותך כמאמן ג'ימנסטיקס, שמייצר הרבה תוכן טוב על עולם הג'ימנסטיקס, וכל מה שקשור לעבודה למשקל גוף, וכל זה, ככה אני מכיר אותך, אני לא באמת יודע מה עומד מאחורי זה, אני לא יודע, אני אשמח שתספר קצת טיפה על עצמך, ואז אנחנו גם ניכנס לנושא, שהנושא שלנו היום יהיה כל עולם הג'ימנסטיקס, ולמה אנשים לפעמים לא מתקדמים בו, כי הם מדלגים על שלבים, או מפספסים משהו, או פשוט מסתכלים בצורה לא נכונה על איך לאמן את הגוף שלנו לזוז, להזיז אותו, כי איך לדעת להזיז את הגוף שלנו. אז בוא נתחיל ממך, בוא תספר קצת על עצמך.
קצת פרטים יבשים. ארז, אני קרוב לבין 40 עוד מעט, אני בין 39 תכף. בהכשרות עשיתי תואר ראשון, בתואר שני התחלתי בחינוך גופני, אי שם ב-2009-10, הייתי מורה כמה שנים בבית ספר, בתיכון, חינוך גופני, מעבר לזה הכשרות מהילדות, תחומים של אומניות לחימה, גלישה, קוף ים כזה, מאלו שעושים סלטות בכל מקום ופשוט משתוללים. אבל בתחום המקצועי, העולם של החינוך הגופני הוא זה שפתח לי בעצם את העולם האימון. קרוספיט, אני בעולם משהו כמו 7 שנים אולי, 7.5 שנים, כשבמהלכם פתחתי את המועדון של הקרוספיט גרין ביץ' ביחד עם יניב, שותף שלי, לפני 5 שנים בערך. מה עוד? ב3 שנים האחרונות אני מרצה בקמפוסים, מכללות, במכללה בתל אביב, באוניברסיטת תל אביב, תחומים של חדר כושר, בקורסים הרגילים של הכשרת מדריכי חדר כושר. בשנה האחרונה פתחתי עוד 2 קורסים, אחד ביחד עם שירי ברטר, קורס של עולם פונקציונלי, בעצם אנחנו לא קוראים לזה קורס קרוספיט, כי אסור בעצם באמת לקרוא לזה לדברים אלו, אבל בתכלס לוקחים את כל הדברים הטובים שקרוספיט לימד אותנו ונתן לנו, ואנחנו עושים קורס שמאוד מאוד מגוון לעולמות הפונקציונליים. וסיימתי כרגע את המחזור הראשון של קורס מדריכי ג'ימנסטיק, מה שפעם מתגלגל והתחיל אי שם אצל מתן בלו, ועבר כמה גלגולים, והיום אני מעביר אותו תחת הקמפוס. אפשר לדבר על זה בהמשך, אם זה רלוונטי. זהו, מתעסק היום בעיקר בהוראה, בהדרכה, באימונים אישיים, ובתוכן המקצועי במועדון בעצם אצלנו. זה בגדול.
מגניב, אז זה כאילו, אני, בגלל שאני לא מכיר לך, אז אני ציפיתי לשמוע שאתה התחלת מאיזשהו עולם ג'ימנסטיקס, זה מה שעשית, לא יודע, בילדות, ואז הגעת לעולם הזה, כי כל התוכן שאני ראיתי אצלך זה על עולם הג'ימנסטיקס, אבל עכשיו אנחנו מבינים שוואלה, זה כאילו, הגעת לזה לא מעולם של ג'ימנסטיקס, אז זה מעניין.
אפילו לא קצת, אני חושב שהייתי אולי בשיעור אחד של התעמלות קלאסית כשהייתי ילד, הרקע התנועתי שלי בא בעיקר מעולם של אומנות לחימה, כפואר, קראטה, אגרוף תאילנדי, כל מיני רקעים כאלו, אני מניח שיש לזה תוספת של עולם גלישה, עברתי את רוב תחומי הספורט הקבוצתיים והלא קבוצתיים, באמת יש לי הרבה עושר תנועתי בתור ילד, ואני חושב שבאיזשהו צומת מסוים בחיים מצאתי את עצמי הולך לכיוון לשני כיוונים, בעצם זה היה או ללכת לכיוון של עידו פורטל שמאוד עניין אותי בתקופה, ופשוט מצאתי את עצמי עובר לנתניה מנסיבות החיים, וגיליתי את עולם הקרוספיט במקרה. זהו, אחרי תקופה בתוך עולם הקרוספיט שנחשפתי לעולם מדהים, מצאתי לי את העולם התנועתי שלי בעצם בתוך עולם הקרוספיט, ואפשר לדבר על זה גם בהמשך, אבל מצאתי מקום שדי קל לי בנסיבות שלי להתבלט בו קצת יותר, וגיליתי עולם שהוא גם לא כל כך חסר לו הרבה תוכן, חסר לו הרבה מידע בארץ לפחות, והיה לי קל לקחת את התולעת ספרים שבי, ואני אחד שברגע שמצאתי את תחום האימון, וקצת נכיר אותי, אז אני מאוד אוהב ללמוד ולקרוא ולשמוע פודקאסטים, זה משהו שאני תן לי זמן חופשי, זה מה שאני אוהב לעשות, אז לקחתי את העולם הזה, ואפשר להגיד, עשיתי איזשהו אוטודידקט, ולמדתי את התחום הזה די מאפס, כי מידע זמין אין כל כך, לא הרבה בעולם בכלל, בטח לא ברמה של פורמטים של כתוב, אבל פשוט על ידי ניסוי וטעייה, ולקחתי את העקרונות הביומכניים, בדברים שלמדתי בתואר ראשון ובתואר שני, ובתחת קצת הפני השטח, והתחלתי לנתח כל מיני דברים, ואפשר להגיד שלמדתי אותו הרבה בעצמי, נחשפתי לעולם של הג'ימנסטיק בעיקר, בתוך הקרוספיט, אחרי קורס שעשיתי בחולון, שם עם גיל שרון, עשינו את הקורס של קרוספיט ג'ימנסטיק ב-H-Team שם, ושם באמת הבנתי שזה תחום שזה, מה שנקרא, ששם אני
מי הביא את הקורס בזמנו? כאילו, כי אני חושב שהייתה תקופה שדייב דורנט היה מעביר את הקורסים האלה.
לא, אז זה לא דייב דורנט, האמת שאני לא שכחתי את שמו, הוא לא היה מהמפורסמים, לא ברדי ולא דורנט ולא אף אחד מהגדולים, אבל הוא היה בחור על הכיפק, מאוד מעניין, דחף לנו כמו ב-Level 1 ובכל קורס אחר של הקרוספיט, היה יומיים של הרבה הרבה תחינה של חומר, ואת האמת שכשיצאתי בסופו די mind blowing, יצאתי ככה ואמרתי וואו, כמה דברים היו ככה יותר הסתדרו לי ולא היו ברורים, וכמה, סליחה שאני אומר את זה, אבל מקשקשים בחוץ ומספרים כל מיני דברים על למה עושים דברים, וזה היה ככה השבירת מחסום הראשונה שלי, ומשם הדרך down the rabbit hole, כזה נכנסתי והתחלתי לצלול לתוך עומק העולם הזה, וגיליתי עולם מדהים, ואני מאוד מאוד אוהב אותו וחי אותו היום, כמובן לא רק, אבל זה היה בעצם ההיכרות הראשונה עם כל הזיקוקים הקטנים שהיו לי, למצוא את מה שאני רוצה, או בעיקר מתעסק בו היום, נקרא לזה.
אני חושב שאיפשהו, ככה אני רואה את זה, לפחות, אנחנו כמאמנים, מאמנים שהם לא מגיעים מהתחום ולומדים את זה על עצמם, כי זה מה שאתה עשית, אתה לא הגעת מהתחום, יש לך ארגז כלים גדול יותר לעזור למתאמנים.
כן, לחלוטין.
לא, שוב פעם, כמובן שלכל אחד, אתה יודע, אבל ככה אני תמיד, אני מוצא, לפחות, לא יודע, גם, אצלי גם, אני מוצא הרבה דברים שבו, הייתי צריך ללמוד זה כזה לבד, לא הגעתי מהתחום הזה, ועכשיו, כשאני פוגש מישהו עם טעויות, אז אני, יש לי את הניסיון העבר שלי, שאני כזה, אני לא למדתי את זה בגיל 5, אני למדתי את זה בגיל 27, ואני יודע איך זה מרגיש, ואני יודע בדיוק מה הוא צריך להרגיש, ואז כאילו יותר קל לי להעביר את המסר, ככה לפחות זה מרגיש לי, כן?
אני חושב שגם יותר קל להעביר את המסר, וגם אתה באמת יודע איך הוא מרגיש. אני הגעתי לתוך עולם הקרוספיט, היה לי, לא יודע מה, דדליפט של 60 קילו, וסטריקט פול-אפים היו לי, אבל פעם ראשונה שראיתי מישהו עושה את הבטרפליי או קיפ על הבר, ואני כזה... וואו, מה זה הדבר הזה, וכאילו גם כזה נפתחו העיניים, וגם כזה לא הבנתי, ככה בהרמת גבה, ואז אתה באמת נכנס לזה מההתחלה, בלי ההיכרות המוקדמת של זה, אז אתה באמת גודל לתוך זה, ואתה צובר הרבה ניסיון שהוא משרת אותך כמאמן אחר כך במהלך הדרך. אז אני חושב שכמו שאתה צריך הרבה ניסיון כמתאמן, ולמדנו את זה בחיים הבוגרים, אז באנו לזה גם אולי באיזושהי בגרות מסוימת, קצת יותר גדולה, ואז אתה צובר, זה גם כמאמן עם מתאמנים שלך בעצם.
כן, אני זוכר, אני תמיד, התוכן שאני הייתי צורך, כן, היה את הדו פורטל, אבל אני תמיד קצת פחות התחברתי, אני לא הייתי עושה קפוארה, אז אני תמיד קצת פחות התחברתי לזה, אני אהבתי יותר כזה, בתצורה שבקרוספיט היה מעביר את הדברים, ואז היה את קארל פאולי, שעד היום אני עוקב אחריו, והיה...
כן, יש לי את הספר שלו.
הפרי סטייל.
כן, בדיוק, הפרי סטייל.
כן, כן, אז
היה אותו... לימדתי פעם ראשונה מה זה ברפי, כן.
היה אותו, והיה, אני זוכר, הוא עשה איזה הרצאה, זה היה כזה וובינר, ואז הוא אמר, למה אנחנו לומדים לעשות פיסטול סקווט? ואז הוא נתן כזה, בדיחה שעד היום אני משתמש בה כשאנחנו מלמדים פיסטול סקווט, כי בתכלס אין מציבה ללמד פיסטול סקווט, כאילו, סוג של, אתה יודע, מה צריך זה בחיים. אבל הוא נתן דוגמה, הוא אמר, דמיינו ונקטע לכם הרגל. ואתם צריכים לקום, מה אתם עושים? גלגול, לתוך פיסטול סקווט, תראו איזה יופי, עכשיו אתם יכולים, הייתי כזה, כן, שזה אני צריך לדעת, ללכת על הידיים, כואבות לרגליים, אני אלך על הידיים. אז היה אותו, היה ג'ימנסטיק בדיס, שמשם אני לקחתי המון כזה פרוגרשנים ודברים, כי באמת עשיתי שאני עשיתי על עצמי.
של קריסטופר סומר?
כן, ופאור מנקי של דייב.
פאור מנקי של דייב דורנט. כן, האמת שג'ימנסטיק בודיז הוא, אני אהבתי אותו מאוד, הייתי שם שנה, הייתי מנוי בג'ימנסטיק בודיז, לקחתי את כל הזה, כשהתחלתי להתכנס לתוך העולם, אז בעצם הדרכים שלי ללמוד קצת יותר, היה פשוט ללכת ולקחת לקנות תוכניות אימון, או ללכת לראות איך אנשים אחרים מאמנים, וזה עד היום, זה הדרך השכלה בעצם הכי, שאני הכי נהנה ממנה, אז באמת הייתי שם שנה, ואז הבנתי איך, איך הם בונים פרוגרשנים, או איך הם, עזוב שאני חושב שיש שם הרבה דברים מאוד מאוד old school שלא עובדים היום, לא מספיק ראש פתוח בתנועות, אבל כן, קריסטופר סומרס והג'ימנס בודיז הוא גם כן נתן לי קיק מאוד משמעותי לתוך הדבר הזה.
אבל זה נושא מה שאלת לגבי להיות מנוי לתוכניות, או לעשות לבד, או אפילו פשוט לעקוב ולראות. אני חושב שחוץ מהקורסים והכשרות שעשיתי, וגם הכשרות הקצת יותר גדולות שעשיתי, זה הדבר מבין הכי משמעותיים ששיפר אותי בבניית תוכניות אימון, כי אני באמת, אני תמיד מנוי ל3-4 תוכניות, שאני לא עושה אף אחד מהן, אני פשוט רואה מה עושים. פשוט רואה מה עושים, כדי, לפעמים זה סתם דברים קטנים שאתה, שאומרים לך, בונה, אפשר גם ככה. לא חשבתי על זה, זה מגניב. וזה דברים שאני חושב שכל מאמן שעובד עם מתאמנים, צריך לעקוב אחרי תוכניות. אין מה זה, כאילו, תיקחו...
אני חושב ש... נו, תפשיט.
כן, כן, כאילו, קחו מישהו שאתם תופסים ממנו, תעקבו אחרי תוכנית, לא יודע, התעייפתם או שראיתם שזה מתחיל כזה, אוקיי, אני כבר מבין את הראש, מבין את זה, תעברו לתוכנית הבאה, וזה יכול לתת למאמנים, נראה לי, המון מידע וידע. בצורה שהיא כזה, בעקיפין.
כן, כן, לחלוטין. אני חושב שקניתי משהו כמו אולי 15 תוכניות של עמידות ידיים אונליין, בלי צחוק, ולפחות איזה 7-8 תוכניות של בר מסלאפ, ועוד 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 מכל הכיוונים. לא שלא חשבתי שיש לי דרך שאני מבין איך בעצם ללמד את זה, אבל כשאתה מתחיל לראות אנשים שהם... החבר'ה הגדולים בעולם, החבר'ה שיש להם הרבה עוקבים, או שאתה סומך על התוכן שלהם, ואתה בעצם לוקח תוכניות שלהם, ואתה מתחיל לראות איך הם פירקו את הדברים, או איך הם כתבו את הדברים, אני יכול ללכת ולקחת טוב. את התרגיל הזה אהבתי, עם זה לפחות התחברתי, זה דווקא הרגיש לי נכון להתחיל איתו, פה הוא מסביר את זה יפה, ובעצם אחר כך אתה לוקח קצת מכל דבר, ואתה מרכיב לך בסוף את האני מאמין שלך, וזה מה שבעצם מייחד אותך. אני חושב שלא מצאתי אף פעם בשום מקום תוכנית שאמרתי, וואו, זהו, זה מושלם, ככה הייתי לוקח, העתק הדבק, תמיד היה לי את האני מאמין שלי, או את התמות שהייתי חושב שהייתי רוצה לעשות, ואני חושב שזה חשוב לכל מאמן, גם אם זה בניית תוכניות אימון, גם אם זה, לא יודע מה, לימוד סקילים, אימונים אישיים, הרצאות, בכלל לא משנה מה, אתה בסוף, המטרה היא לבחור את ה, להכניס את ה, את האינדיבידואליות שלך בעצם לתוך התוכנית, ואז עם ההנגשה שלך אתה יכול למכור את זה.
אין תחושה שנותן לך יותר ביטחון מלחפש איזשהו פרוגרשן למשהו, כי אתה לא בטוח שאתה כתבת פרוגרשן טוב, ואז אתה רואה פרוגרשן שאיזה דייב כתב כזה, ואת אומר, בונה, זה ממש דומה למה שאני כתבתי. אז אומר, אוקיי, מגניב, אוקיי, אז אני שם, אני בכיוון, אני גיר, אם הוא כותב את זה ואני, אז אני בכיוון. טוב, נראה לי שדיברנו כזה מספיק בכללי, אבל בוא נעבור באמת על הנושא שלנו, ואנחנו רוצים דווקא לדבר על מתאמנים, על מתאמנים שעושים כושר, אני אקרא לזה כושר פונקציונלי, כי זה לא חייב להיות קרוספיט או כושר היברידי כזה, שאנשים כן נחשפים לכל העולמות, ואחד מהם זה עולם הג'ימנסטיקס, וכזה מה לפי דעתך, מה הדברים שאנשים קצת מדלגים עליהם? כי ג'ימנסטיקס זה מאוד סקסי, במיוחד בקרוספיט, וישר אנחנו קופצות לנו תנועות המגניבות, שהסטנדרט של האימונים דוחף אותנו לעשות אותן, זה קיפינג אינסטנט פוש-אפס, או איזה בר מסל-אפס, או איזה בטרפליי צ'סט בר פול-אפס, וכאילו אם אנחנו ניקח בן אדם שהוא מחוץ לקרוספיט, שהוא כזה איש כושר, שהוא לא חי את העולם הזה של קרוספיט, הוא מגיע ומסתכל על אנשים שעושים צ'סט בר פול-אפס, אומר, אין בזה שום היגיון. זה כמו שאני מסתכל על פאורליפטינג, ממש פאורליפטינג תחרותי, ואז אנשים עושים סומו דדליפט בפיסוק, אתה יודע, שהטווח נועה שם מאוד, אני מבין את ההיגיון, שזה הם צריכים לעשות את זה בשביל המדליה, אבל אני כמתאמן, או כמי שרוצה לאמן, מי שכי שחזק יותר בדל, בחיים לא ייתנו את זה. ואותו דבר המאמין שיש לנו גם בעולם ג'ימנסטיקס בקרוספיט, שיש הרבה תנועות, שאתה יודע, זה ספציפי לקרוספיט. אז מה לפי דעתך, כאילו אנחנו מדלגים לו, כי אנחנו בורחים משאר הדברים המגניבים האלה, ואיפה אנחנו צריכים להשקיע יותר את הזמן, כדי להיות יותר טובים אולי בדברים המגניבים האלה?
טוב, קודם כל, כשאלה קטנה, נתת כאן איזה 10 נושאים, שמכל אחד מהם אפשר לחשוב
קצת, אני מניח. תבחר אחד.
אז אני אשאיר שנייה את כל הקיפ בצד, ואת כל שאר הדברים, אבל אם נתת דוגמאות של הקרוספיט או פאורליפטינג, אז חשוב לעשות, קודם כל, הכי חשוב בעיניי, לעשות את ההפרדה בין ספורט התחרותי, בכלל ספורט תחרותי, לבין מה שאנשים מחפשים, או שאנשים מגיעים לתוך המועדון שלך, ומה הם צריכים. הבעיות מתחילות כשאנשים בעיקר זולגים ימינה ושמאלה לכיוון הספורט התחרותי, ורואים את מה הגדולים ביותר בעולם בעצם עושים, והם לא קרובים לשם, לא מבחינת שעות האימון, לא מבחינת הקורדינציה, לא מבחינת ההכנת הגוף שלהם, לא מבחינת כל כך הרבה דברים שהם צריכים אולי עוד הרבה שנים, בחלקם אפילו לא הגיעו בחיים, ובעצם העיניים נפתחות ברגע שהם מזהים את כל התנועות הווירטואוזיות האלו, ושם מתחילה הבעיה, אני חושב. אז הדבר הראשון שאני חושב שמדלגים עליו, או שמתאמן מגיע פעם ראשונה לתוך עולם, לתוך הבוקס של הקרוספיט, אני חושב שקודם כל צריך לקחת אותו ולהגיד לו, תקשיב, תסתכל למינה ושמאלה, אין שום בעיה, אבל קח שנייה נשימה ותירגע. קח שנייה נשימה, תירגע, ובוא נתחיל להוביל אותך צעד צעד לתוך הדרך. אני תמיד, אני אחלק את זה לשתיים, כי אחד הדברים הבעייתיים, אני חושב שאני אומר, למשל, שאנחנו מעבירים סדנאות יסודות, אז המתאמן הכי מסוכן מבחינתי, זה אותו חייל או אותו בן אדם שעשה כושר כל החיים, הוא בא ברמה מאוד מאוד טובה של וולט או של כוח, ואז הוא בא ורוצה בבת אחת להמיס הכל, יש לו אולי את היכולת לעשות את הדברים האלו, אבל הגוף שלו, המפרקים, הרצועות, כל הדברים האלו, הם עוד לא בנויים לעשות את זה כל כך מהר. אז זה בן אדם אחד, שאותו אני צריך לקחת אותו ולהרגיע אותו, ולהגיד לו, אני יודע שאתה יכול, אבל אתה עוד לא שם, בוא נבנה את זה מסודר. ומצד שני, יש לי את הבן אדם שהוא אין לו את היכולת, הוא עוד לא מספיק חזק, אין לו את הגמישות, הוא יושב כל היום בעבודה משרדית, ועוד אלף אחד דברים שאני יכול להגיד שהוא ככה, הגוף שלו פשוט לא מוכן לזה, והוא רוצה את הבר מסלה, והוא רוצה את הליכת ידיים, ואין לו שכיבת צמיחה, ואין לו יכולת בכלל להרים יד מעל הראש, או לאשר את המרפק שלו בתלייה, אלו אנשים שגם שם אני צריך ללכת ולהרגיע אותם ולומר, אני יודע שאתה רוצה את הדברים האלו, אבל אתה עוד יותר בבעיה, ובוא נתחיל מסודר. ואני חושב שמה שאנשים מדלגים עליו, והקושי הכי גדול שלנו כמאמנים, הוא להגיד לו, מה שהכי חשוב לך זה הבייסיק, זה שכיבות צמיחה, זה עליות מתח סטריקט, זה אולי ברדיפ, זה אולי אר סקווט, לא שכוח שאנחנו מדברים בקרוספיט, אז בעצם כל תנועות המשקל גוף, הם עולם הג'ימנסטיק, זה לא רק הדברים הווירטואוזיים, כמו שלא תיתן למישהו סקווט של 50 קילו לפני שהוא הראה לך שהוא עושה אר סקווט בטווח מלא, אז זה בעצם אותו עיקרון. אם בן אדם אין לו שכיבת צמיחה מלאה, לא יכול להיות שאם הוא במצב הוריזונטלי, מצליח לדחוף את כל משקל הגוף שלו בטווח מלא בצורה טובה, לא יכול להיות שאני אשים אותו בעמידת ראש ויגיד לו, בוא תזרוק את הרגליים שלך, תשתולל, תיבט למעלה, ובמקרה הרע הוא גם ינחת על הראש ויעבור איזשהו פציעת צוואר, כי הוא רצה לעשות את מה שאחרים עושים. וכן, זה הבעיה הגדולה. בעצם להרגיע אותם ולקחת את אותו מאמן ולהגיד לו, בוא תפוס את כל האנשים הבעייתיים ותמשוך אותם אליך, אל תיתן להם להתפזר בעצם, כי כולם רוצים להתפזר.
כן, האמת שיש לי, פשוט אמרת, המתאמן המסוכן, אז יש לי בשאלון, שאלון של מתאמנים, לאנשים שמתאמנים בליווי אישי, אז אחת מהשאלות זה על רקע ספורטיבי תחרותי. ואני פשוט שואל, האם היית כילד מתחרה ועושה, או האם אחרי ילדות, כי האם היית מתחרה ועושה איזשהו ענף ספורט יותר משנתיים, או האם ניסית כמה ענפי ספורט בצורה תחרותית, והשאלה הזאת, כאילו, מצד אחד זה נראה כזה, בטח הוא רוצה לדעת אם אני רוצה להתחרות בקרוספיט, לא, אני שואל את זה נטו כדי לדעת, האם אתה מגיע עם מיינדסט תחרותי, ועכשיו באימונים אתה הולך לעשות שטויות, כאילו זה מה שאני רוצה לדעת, אני רוצה לדעת כמה אתה תחרותי, והאם אתה מגיע מהמקום הזה של, כן, אני התאמנתי עד גיל 20, הייתי כאילו בג'ודו תחרותי, ומאז עשור אני לא עושה כלום, אז אני יודע שזה בן אדם שצריך להרגיע אותו, כי אני יודע נכון. שבאימון הראשון הוא יחזור לראש הזה של ילד בן 20, הורמונלית, שום דבר לא כואב לו, הוא משתקם מהר, והיום הוא בן 30, והוא לא עשה כושר במשך שנתיים, ועכשיו צריך להרגיע אותו וזה. אז לגמרי, כזה אמרת על החייל הזה ש...
הראש שלו בעבר, והגוף שלו בהווה, והוא לא
תמלא שעברו
20 שנה, והמצב קטסטרופה. כן, אני מניח שאתה מדבר על אימוני אונליין, אז בכלל המצב עוד יותר זה בעייתי, כי אתה צריך לתת...
כי אתה לא יכול לגעת בו.
אתה רואה אותו, אתה לא יכול לגעת בו, אתה לא יכול להרגיע אותו.
הפידבק לופ הוא ארוך.
כן, זה תחום אחר בעצם, באמת, אימוני אונליין, תחום מאוד מאוד בעייתי להתחיל איתו, וצריך באמת לעשות את זה בצורה מסודרת, אז השאלונים האלו הם בהחלט מקום טוב להתחיל לסנן ולהבין מי הבן אדם הזה שבעצם עומד מולך.
אם, הייתי שואל כזה דבר, כאילו, כי זה יותר, זה באמת ספציפית מדבר על אימוני קבוצה ואנשים, ואחד הדברים שאנשים רוצים באימוני קבוצה זה להשיג את התנועות הראשונות האלה, את המתח הראשון. ותמיד מרגיש לי שכאילו, במחת משקלי עבודה, עבודת כוח עם משקל חיצוני, האנשים באימוני קבוצה מתקדמים מאוד מהר. נהיים מאוד חזקים, מתקדמים יחסית מהר, תמיד שאלו התקדמות, גם זה אנשים שאולי לא עוקבים אחרי משקלים, אתה כמעט רואה את זה. ובתנועות ג'ימנסטיקס, זה תמיד, זה כזה מאוד, אתה יודע, כאילו אין לזה, זאת אומרת, איך אתה רואה את זה, איך אתה רואה, מה אנחנו צריכים לעשות אחרת באימוני קבוצה, כדי כן לקדם אנשים למתח הראשון, כדי שכן הם יעשו יותר שכיבות סמיכה, כדי שהם כן מתצליחו לעשות, זה פיסטול סקוואט, אבל באמת כי הם חזקים וגמישים, ולא כי, לא יודע, הם מפצים מכל מקום אפשרי.
גם פה אני אקח את השאלה ואני אנסה לחלק אותה לשתיים. אם ניקח את הבסיס שקודם כל אתה באמת צריך להרגיע את הבן אדם ובעצם שיבין בדיוק איפה הוא נמצא על שלב ההתקדמות שלו, אז אם אני אקח את השאלה שלך, חצי אחד זה להבין שבתוך העולם הזה של הג'ימנסטיק, הליסטניקס, משקל גוף, לא משנה מה, קשה לי מאוד 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 למדוד התקדמות. כלומר, כשאתה אומר, זה נראה שהוא לא מתקדם, או שנראה שהם לא זזים לשום מקום, אין לך
כן, באמת דרך טובה למדוד את זה. כן, כי מ-0 ל-1 פול-אפ זה 100%.
יפה. אז כשאתה מדבר על משקל הימות, אז הבן אדם מתקדם בחצי קילו, זה PR, רביבי, זה מישהו שעכשיו שבר את השיא שלו בקילו, קל לי למדוד את זה. מה עשית האימון שעבר? עשיתי עם 50 קילו, בוא נעשה עם 52, ואז בן אדם רואה התקדמות, קל לו, סוברת את המוטיבציה, הוא מתקדם, הוא זיהה התקדמות, הוא יוכל להגיד אחר כך, הוא יוכל לרשום את זה, אני לא יודע מה, מה תעשה בתוך שכיבת צמיחה, הצלחתי לגעת עם החזה, הצלחתי, או במתח, עברתי מגומי הירוקה לגומי הסגולה, זה מבחינתי, הלוואי והאנשים היו מבינים שמגומי הירוקה לעבור לגומי הסגולה, זה התקדמות של עשרות קילוגרמים אולי בדדליפט, באמת תלוי איפה כל אחד, כמה הוא שוקל, כי בסוף, כל העולם הג'ימנסטיק הוא עולם של משקל גוף, וזה מאוד קריטי לבן אדם כמה הוא שוקל, אבל באמת זה מ-0 ל-100, זה כזה לא הצלחתי, אוף, שנים אני מתאמן, לא הצלחתי, לא הצלחתי, לא הצלחתי, לא הצלחתי, לא הצלחתי, לא הצלחתי, הצלחתי. ואתה כזה, אם הצלחת, יש לך את הסבלנות להחזיק את כל הדרך, אז יופי, הגעת לשם, אבל רוב האנשים, ושומעים את זה בכל מקום, יגידו, ארז, אני 3 שנים מתאמן על המתח, אני עדיין לא שם, או עדיין לא הצלחתי. זאת אומרת, זה איזשהו גרסה, כמו שאתה אומר, יש לי או 0 או 100 כאן, ואחד הדברים שאתה צריך ללמד מתאמנים זה, אוקיי, בוא נראה איפה באמת היית, ואיפה אתה היום, ואם עברת מגומיה ירוקה לגומיה סגולה, או מגומיה סגולה לשחורה ואדומה ביחד, או האם הצלחת לעשות אקצנטרי של 10 שניות ולא 5 שניות, יש כל כך הרבה דרכים למדוד התקדמות, אבל רוב המתאמנים הממוצעים לא יודעים לראות את הדבר הזה, בטח שתכניס לזה אימון קבוצה ובעיות של זמן ודופק, אנשים פשוט לא יראו שום דבר, יראו את המתח ויגידו, עוד פעם נתקעתי עם המתח הזה, זה משהו שאני לא רוצה לראות בו כי אני לא מתקדם בו, אז הצד הראשון הוא באמת לזהות איך אני בכלל מתקדם, יש הרבה דרכים לראות איך בן אדם מתקדם, זה יכול להיות על ידי מהירות של חזרה, מהירות של שליטה בתנועה, זה יכול להיות על ידי מעבר של גומיות, זה יכול להיות על ידי עבודה של טווח שהצליח, לא יודע מה, שכיבות צמיחה, חצי טווח הוא על הברכיים ועבר אחר כך לשכיבות צמיחה הרגילות, handstand push-up, מקריות אני מתחיל לרדת למטה, יש באמת מלא דרכים למדוד את זה, אבל הם לא דרכים סקסיות, זה לא דרכים שבאמת הבן אדם אומר, וואו, איזה כיף, לא, הוא לא יצא בהרגשות טובה, אם הוא עבר מגומי ארוכה לסגולה, או לפחות לא אותו דבר, כמו שהוא עלה כמה קילוגרמים האלו באמת בדדליפט או בסקווט, אז צריך ללמד אותם קודם כל למדוד את ההתקדמות.
זה... כן, תמשיך.
הדבר השני הוא, שכשאתה מגיע לאימוני קבוצה, אז הבעיה היא אחד, אצל, אני חושב, עוד פעם, אצל המאמנים שלא נותנים את הסקיילים הנכונים, וסלחה, אבל נמאס לי לראות את הרינג רו במקום הפול-אפ, כי הוא פשוט לא מקדם לשום מקום, הדרגות הן גבוהות, זה לא אותו כיוון וזה לא אותו דרגת קושי, אז אחד אצל המאמנים לבחור את הסקייל הנכון, ותכף אפשר לדבר על כמה סקיילים, מה יותר סקייל מתאים לאיזושהי תנועה בשביל באמת
לראות... זו ממש הייתה שאלה שבדיוק בגלל זה כאילו קטעי התחלתי לשאול דווקא על סקיילינג במועדונים ולתת כמה... כן.
אז אפשר להתעכב על זה קצת, אבל לדוגמה, שבן אדם לוקח תנועה כמו keeping toes to bar, נקרא לזה. בן אדם שרוצה להתעלות ולפגוע עם הרגליים בבר. ועכשיו מגיע לי מתאמן שהוא כבד משקל, או שלא נתלה בחיים שלו, והוא רואה את כולם מתנדנדים שם כמו קופים, ומרימים את הרגליים מי מגיע ומי לא מגיע, ואז מגיע המתקון ויש איזה 21-15-9, toes to bar, אני לא יודע מה, ברפים נגיד סתם, איזשהו מתקון ג'ימנסטי כזה, ואז איפה 21, הוא לא יעשה 21 הרמות של רגליים בחיים, הוא לא מצליח לגעת בבר, ואז יגיע המתאמן, המאמן, סליחה, שהוא לא, עוד פעם, לא מכיר אולי מספיק טוב את העולם, ויגיד לו, בוא תעשה סיטה במקום, או בוא תעשה כפיפות בטן במקום. ובעצם לקחת חלק מאוד 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 קטן של ה-toes to bar, שזה אולי הכפיפה של עמוד שדרה בעצם, חיזקת לו באיזשהו מקום את הבטן, עוד פעם, מעט מאוד, ספציפיות ל-toes to bar זה לא יקדם אותו לשום מקום, במקום זה הייתי הולך ולוקח את ה-toes to bar, ומחלק את זה לחלק של אולי תליה, ולחלק של בטן, אז לדוגמה, אפשר לקחת מישהו שרוצה לתרגל, אם ניקח מישהו שהוא בשלב הקיפ שלו, אז אני אגיד לו, במקום 21-15-9 של toes to bar וברפי, אז אני אעשה 21 חזרות של קיפ עם 21 חזרות של סיטאפ. אז לקחתי את התנועה של הקיפ על הבר, נתתי לו עבודה של גריפ, נתתי לו עבודת קורדינציה על הבר, נתתי לו קצת עבודה של hollow arch תחת דופק, שזה מאוד מאוד חשוב לי באלמנט הזה, ואז הכנסתי לו עבודה של חיזוק בטן ספציפית. זה יכול להיות אופציה אחת, אותו דבר לגבי פולאפ, אם הייתי לוקח מישהו שיש לו, לא יודע, אימון של פרנד, ואתה פתאום עושה 21-15-9 של toes to bar וטרסטרים, אז אל תיקח את הבן אדם ותתן לו 21 חזרות של ring row, כי אותו בן אדם ייקח את 21 חזרות, והוא יעשה את כולם בשיפוע מאוד 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 גבוה, 21 unbroken, חד משמעי יעשה את זה, לא ראיתי אף פעם מישהו מתאמן, שתחת דופק,
שמחלק את הרינג רוס
שלו, בדיוק, שמחלק את הרינג רוס שלו,
מתחיל לפצות קצת נהגן, מתרחק קצת,
מתחיל לזרוק את עצמו, העיקר לסיים כמה שיותר את המתקון, הוא מסיים פרנד ב3.5 דקות, כי זה הרמה שלו, ובעצם לא קידמת אותו לעבר הבר, במקום זה, אם הייתי לוקח פרוגרשן שהוא באמת, באמת המינימום, אז הייתי לוקח אותו ומלמד אותו לעשות 21 חזרות של קיפ, באמת, או 21, אפילו חזרות, אפילו 21 שניות של תליה על הבר. איזושהי תליה ורטיקלית שהיא כל כך שונה מלהתעלות בצורה הוריזונטלית, אפילו לעשות 21 שניות של תליה ועוד 21 רינג רו, קח לו קצת יותר זמן, יתרגל אותו גם בתליה הזאת של הגריפ, גם במנח הזה, יפתח לו קצת הכתף, אז בין אם זה לא תליה פסיבית, 21 חזרות של קיפ עם 21 של רינג רו, צברתי גם תליה, גם משיכות, ואיזשהו פרוגרשן שהוא קצת יותר מתאים, הרבה יותר מאשר כל הזמן לעשות גם רינג רו, אני חושב שהרינג רו לבד, הם פשוט הדיפולט שקל לי מאוד לברוח אליו, אני לא רוצה להתעסק עם הבן אדם הזה, או שאני רוצה לתת לו איזשהו משהו שהוא ימשיכי, שזה בסדר, באמת כל לתת לו משהו שהוא, המטרה היא עכשיו לעלות דופק, ושבאמת יעבוד על אחד, על מטבוליות נקרא לזה, אבל אני חייב למצוא לזה התאמות מאוד מאוד ספציפיות, שגם יקדמו אותו ללונג רן, כי לא ראיתי הרבה מועדונים שעושים בחלקים של הכוח שלהם, תרגול של strict toes to bar, אין הרבה מועדונים, זה לא, אני עושה את זה ואני מניח שמקבל על זה קצת כללות ממתאמנים, או אנשים מסתכלים ומה עכשיו התרגיל הזה, אבל אני חושב שחסרה הבנה של בניית כוח לפני שאנחנו משתוללים גם על הבר, וחסר התאמה נכונה של תרגילים במתכונים שקדמו את המתאמנים בעצם לעבר מטרות מסוימות.
זה, אני כאילו... גם אני בסוף נופל בזה, כן? כי לפעמים זה עניין של time constraint, שאתה אומר, אוקיי, רגע, יש לי כאילו להסביר להם את המתקון, כי היה לנו איזשהו חלק של כוח ארוך, והמתקון, אתה יודע, זה כזה, ואז אתה בוחר סקיילינג שקל לתת אותו לאנשים, אתה יודע שהם לא יעשו איזה שטות. אבל אני תמיד הייתי מחלק אצלי בראש, כאילו אם אין איזושהי בעיית זמני או משהו בסגנון, תמיד הייתי מחלק את הסקיילינג כאילו לכמה קטגוריות. אחד, זה סקיילינג שהמטרה שלו, זה כאילו, חוץ מזה שזה מטבולי, כי בסוף תמיד אם זה במתקון, זה מטבולי. זה לשמור על כאילו חוויה של האימון, שהמתאמן נשאר עם הקבוצה, זאת אומרת, לא להוציא אותו, אם כולם עכשיו עושים בר מסל-אפס, ואני יודע שעכשיו ג'אמפינג בר מסל-אפס מארגז, לא יקדם אותו ללעבר מסל-אפ, אבל הוא יהיה יחד עם הקבוצה, הוא יעשה את התנועה והוא יתלהב מזה, ואני יודע שלפני זה נגיד עשינו בעבודת כוח, עשינו weighted pull-ups, אז הוא קיבל את הסטימולו שלו לעבודת כוח, אז אני לפעמים יעדיף לתת לו את הסקיילינג כחוויה, כאילו ברמה, זה יהיה קשה, אבל אני יודע שזה לא יקדם אותו, לא יעשה מזה ברמסס, אני אתן לו את זה כחוויה. נטו, נכון. כי בסוף הוא יחזור לאימון הבא, והוא ירצה לעשות זה שוב ושוב ושוב. זה כזה.
אגב, אני גם לא בטוח
זה סקיילינג מקדם. ואז הצד השני שזה סקיילינג מקדם, שגם פה אני כאילו, אני רואה את האנשים שלפעמים קצת מתבאסים, על זה שאני מכריח אותם להיות צ'ין אובר בר 21 שניות. כאילו, זה בסה. אבל אין מה לעשות, אני יודע שזה יקדם אותם, ואם באימון יש עוד חלקים מטאבולים יותר, שאני יודע שזה מספיק, כאילו, זה טרסטרים, ולהחזיק למה זה עדיין קשה. אז אני אתן את זה. זה סוג של כזה מין משחק. אבל כן, חד משמעית, אני חושב שאם הקבוצות בכללי, אם באימוני קבוצה היינו, אם היינו כותבים את האימונים קצת יותר בסטייל קרוספיט של פעם, שיש לך יותר זמן ללמד, היה הרבה יותר קל לתת רגוע לאנשים את הסקיילינג הספציפי, כי הוא צריך לתרגל קיפ, והיא פשוט צריכה להיות במנח הזה, והוא צריך לעשות מתח אקצנטרי אולי אפילו במתקון, כי זה יעבוד לו וזה... אז, אבל בגלל שאנחנו התרגלנו לעבודה שהיא, זה היה קצת יותר סקסי, קצת יותר מגניבה, קצת יותר מתאימה לקבוצה וזה, אז יש לך פחות זמן למד, ואז אתה מתחיל לפעול לכאלה תבניות של סקיילינג, כאילו זה או זה או זה או זה.
אין בעיה לבנות, נכון, אתה צודק, אני פשוט אומר שאין בעיה לפעול לתוך התבניות האלו של הסקיילים, אין לי בעיה עם ג'אמפינג בר מסל אפ, אני חושב שהוא תרגיל, אחד הוא תרגיל אקססורי מעולה למסל אפ, אם עושים אותו בגובה המתאים ועושים אותו בצורה טובה, וכן יש חשיבות לתת לבן אדם את החוויה של, אפילו להרגיש את עצמו מעל הבר, אנשים כמו עמידות ידיים או בר מסל אפ, אם הם לא ירגישו את עצמם הפוכים, או לא ירגישו את עצמם מה זה הרגשה להיות מעל הבר, הם לא יהיו שם בחיים, לא משנה כמה כוח יש להם, כי הם מפחדים, הם לא מכירים את הרגשה שם למעלה. אז יש לזה יתרון, אני חושב שהמילת הקסם פה היא בעצם איזון. אין לי בעיה לעשות אימון אחד כזה שבעצם ההתאמה תהיה ג'אמפינג בר מסל, להרגיש כחלק מכולם, אבל באימון הבא אני אתן בעצם עבודה איזומטרית, משעממת, שאולי הוא לא ירגיש קצת חלק, אבל ללונג רן אתה יודע יותר טוב מה נכון
בשבילו. שזה יקדם
אותו. בדיוק, שיקדם אותו ללונג רן, אז אני תמיד אומר שהמתאמנים שבאים, הם לא באמת מבינים מה הגוף שלהם צריך. הם יכולים, תמיד ימשכו לאותו מקום, הם כמו ילדים בגן שבעצם רואים איזה תנועות וזה, והם רוצים להרגיש חלק, והם תמיד יברחו לשם, ואתה צריך להיות ההורה שאומר, אוקיי, היום מותר לך ככה, מחר עשו לך, מותר לך רק שתיים ביום, או מותר לך ככה וככה, כי אם אתה נותן לבן אדם את כל מה שהוא רוצה תמיד, אותו מתאמן את אותם דברים שהוא רוצה כל הזמן לעשות, הוא יחזור לאותם דברים שהוא טוב בהם, הוא יחזור לאזור הנוחות שלו, או שזה לבן אדם השני, אז הוא פשוט ילך ויבחר דברים שלא יקדמו אותו, או במקרה רע גם חלילה יפצעו אותו, ואתה צריך ללכת ולעשות ככה, לשחק עם החוטים ולשחרר לו ולמשוך לו, ובעצם אתה צריך את master puppets כזה, לשלוט בבובות של כולם ולעשות את ההתאמות, בלי שהם יודעים שמשחקים בהם בעצם, משהו כזה, אני מניח.
לגמרי, ועכשיו אני רציתי שניתן גם קצת בגלל זה פודקאסט, לא יודע מי יקשיב לו, אבל אני רוצה שיהיה פה איזה נגטס כאלה פרקטיים אולי לאנשים, ולי תמיד, וזה מה שעלה, כאילו שעולה בזמן האחרון, למה שזה כזה קופץ לי, אם זה באימון הקבוצה, אם זה בליווי, וזה דווקא, איך, מה אולי התנועות או פרוגרשן, או מה אתה היית נותן למישהו שמפחד להתהפך להנסטנד, קיק אפ טו וול, כאילו הוא יכול, וול פייסינג יכול להחזיק שם הרבה זמן, הוא עושה פייק אנסטנד פוש-אפס, ואין לו בעיה טווחי תנועה, אבל יש את הפחד הזה מלהתהפך, ואיך אתה היית מתגבר על זה, אולי בתצורה...
כן, הפחד מלהתהפך הוא, אם הייתי נותן למתאמן המתחיל איזשהו בלנס, משקל, כמה חשוב להרגיל אותו להיות הפוך, זה היה מקבל באזור ה-50%. כלומר, כמות האנשים שמתרגלים עמידות ידיים, או שמתרגלים ניסיונות לעלות לעמידות ידיים, ואתה רואה שאין להם, שהם מפחדים, הם לא יודעים להיות הפוכים, מה שבעצם רואים, זה רואים אנשים שעולים לעמידות ידיים, ובעצם בעלייה לעמידות ידיים, אתה, בין אם זה קיר או בין אם זה לא קיר, אתה רוצה לעלות למעלה, ובעצם אתה מנסה לקלוע לאיזשהו נקודת אמצע. אני מדבר כרגע על עמידת ידיים, אבל זה כולל גם בהליכת ידיים. ובעצם, בגלל שהבן אדם מפחד ליפול חזרה, ליפול בעצם, הוא מפחד ליפול על הגב או לגשר, או אני לא יודע מה, הוא לא יודע בעצם לצאת מעמידות ידיים, אז יוצא מצב ש-95% מהפעמים הוא עולה רק עד לפה, ועולה עד לפה, ובעצם כל התרגול שלו הוא בחצי התחתון, כי יש לו בעיה של פחד. וזה בן אדם שמבזבז את הזמן, וזה אנשים שאתה שומע אחר כך שהם באמת אומרים, אני שנתיים מתאמן על עמידות ידיים, אני אף לא מצליח, אבל הוא עדיין לא, הוא לא עדיין מבין שהבעיה שלו זה הפחד ולא הבעיה של תרגול עמידות ידיים, הוא מתרגל במקום הלא נכון. ובעצם כשאתה מתרגל עמידות ידיים, אתה רוצה שחצי מהחזרות שלך יהיו קצרות מדי, חצי מהחזרות שלך יהיו בעצם חזקות מדי, שתלמד לצאת מהם, ואז קוראים לזה תיקון תותחנים. אתה בעצם פעם חזק, פעם חלש, פעם חזק, פעם חלש, פעם חזק, פעם חלש, עד שאתה מתחיל למצוא את האמצע, ואתה לומד לאזן את זה. אז הדבר הראשון הוא לקחת את אותו בן אדם ולהגיד לו, יש לך בעיה של פחד, ותפסיק לתרגל את כל אותם תרגולים, כי אתה בעצם מחריף את הבעיה. אתה מחריף את הבעיה בעצם, כי אתה מתרגל לא נכון, ואז זה בעצם מרגיל את הגוף שלך ל-bad reps, נקרא לזה, ואתה לא לומד שום דבר על הדרך. אז זה הדבר הראשון. אז ברגע שהוא מבין שהבעיה שלו זה באמת פחד, בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות זה להפוך אותו כמה שיותר זמן, ולמצוא לו את הפרוגרשן שמתאים לו. זה נכון אולי לגבי כל התרגילים, גם מסלה או מתח, או לא משנה איזה תרגיל תיקח, אבל בעמידות ידיים בכלל הוא קצת סקיל יותר מסובך, בהיבט הזה שבעמידות ידיים הסקיל הוא הרבה יותר עצבי. הוא לא אלמנט של כוח, מעט מאוד אנשים חסר להם כוח להחזיק את עצמם מפוחים, ובעצם אני צריך, יש כאן כל מיני אלמנטים שאני צריך לבנות אותם בהדרגה, ואם יש לי סולם נגיד של 10 שלבים, אם אני מתרגל ב-7 כשאני אמור לתרגל ב-2, אני לא אתקדם לשום מקום. זה נכון לגבי הכל, אבל בעמידות ידיים בכלל. אז בעצם מה שהייתי מתחיל עם בן אדם שלא יודע מה זה להיות הפוך, קודם כל כמובן מצמיד אותו לקיר, כי הקיר הוא בעיניי החבר הכי טוב של המתאמנים בהתחלה, וניתן לו להיות הפוך, בין אם זה, אם הוא יכול לעשות עמידות ראש, אז אני מלמד את עמידות ראש, כי עמידות ראש זה לא סקיל שאנחנו מתעסקים בו כל כך בקרוסיט, אבל אם היה לי זמן, הייתי מלמד בן אדם, כי אני מכניס על עמידת ראש, אני מלמד אותו כבר בסיס של שיווי משקל, ואני בעיקר מלמד אותו להתחיל לנשום כשהוא הפוך, בסביבה שהיא קצת יותר בטוחה, קצת יותר מרגיש בה בנוח. אנשים מפסיקים לנשום כשהם מתחילים להתהפך, ובעצם שום דבר לא מתקדם שם, אז אני מניח שהייתי מתחיל ממקום כזה. במקביל הייתי עובד על כל המנחים של ספורט, בעצם שזה מפלנק, שבן אדם תומך על עצמו שהוא יכול בעצם להחזיק את משקל הגוף שלו במנח של פלנק, ולאט לאט אני מתחיל להפוך אותו יותר ויותר, אז זה יהיה מנח של פייק, כמו כלב מביט למטה בעצם, ואני לאט לאט מקדם את הרגליים לכיוון הידיים, ומחזיק אותו שמה, וגם שמה אני מלמד אותו לנשום, ולעשות שולדר טאפ בפייק בעצם, ולראות שהבן אדם באמת נוח לו שמה, אחר כך אני לוקח אותו לפייק ושם לו רגליים על קופסה, בעצם מה שאני עושה זה את המנח הזה, שבעצם הרגליים שלו על קופסה, האגן שלו מעל השורש כף יד, וזה כבר מנח שהוא נכון, יותר דומה למציאות של עמידות ידיים, הוא מתחיל להרגיש הפוך, הוא מתחיל להרגיש יותר משקל על הידיים, ואני מלמד אותו לנשום שמה. ברגע שאני רואה שהכל בסדר שמה, אני מתחיל להעביר אותו לקיר. לקיר יש לי שתי וריאציות, אני יכול לקחת אותו פנים לקיר, בעצם להתחיל לעבוד איתו על וול ווק, והוא מוכן להתקרב לקיר, אבל שם אני צריך לבדוק שאם הוא מצליח להגיע לקיר, האם הוא יודע לצאת בסוג של גלגלון מהקיר, וזה הדבר הראשון שאני מלמד אנשים, זה בעצם להגיע קרוב לקיר ולצאת בסוג של גלגלון, רוב האנשים תקועים שם בדרך, כלומר בפועל הייתי רוצה לראות אם זה הקיר, הייתי מלמד את הבן אדם להתקרב כמה שיותר לכיוון הקיר, לבעוט את הרגליים מחוץ לקיר, ובעצם לעשות לו סוג של אוברשוט, ואז לצאת לגלגלון החוצה. בן אדם שלא יודע לעשות את זה, אז זה הפוקוס העיקרי שלי, לפני שאני בכלל מתקדם אותו לכל מקום אחר, בעצם ללמד אותו איך אני יוצא, ומלמדים את זה על ידי יציאה של ידיים, גם אפשר להתחיל עם רגליים על קופסה, ולעשות יציאות החוצה, אבל אני חייב ללכת ולהתעסק באלמנט הזה של יציאה מעמידות ידיים, כי עד שהבן אדם הזה לא ירגיש בנוח לבעוט את הרגליים שלו ובעצם לצאת לגלגלון החוצה, אני לא יכול לקחת אותו לתרגל אותו בחוץ, והוא לא יוכל לתרגל את כל החצי הנכון של העמידות ידיים, כי הוא שבוי עדיין בעצם בפחד שלו. גב לקיר, היופי בגב לקיר שאתה יכול ללמד מישהו קיק-אפ, אתה יכול ללמד את הבן אדם לעלות לעמידות ידיים, אתה יכול ללמד את הבן אדם עבודה של איזון עם כפות הידיים, כלומר הוא יכול לנתק את הרגליים שלו מהקיר ולהחזיק עמידות ידיים, ובפועל הייתי יכול לקחת מישהו שמפחד מאוד לעלות לעמידות ידיים וללמד אותו ככה עמידות ידיים, אבל בגלל שהוא עם הגב לקיר הוא עדיין סומך על הקיר כל כך הרבה, בפועל כשהוא יצא החוצה, ורואים מתאמנים כאלו הרבה, הם יודעים לעבוד עמידת ידיים גב לקיר, הם יודעים להתנתק ולהחזיק שם איזה שנייה שתיים, אבל אם אני לוקח אותם לאמצע החדר, הם בחיים לא יעלו לעמידת ידיים רגילה, כי יש להם את הקיר תמיד, ובעצם, ואז אחד הדברים שאני מאוד מאמין בהם, בסדנאות או בשיעורים שאני מעביר של עמידת ידיים, אני פחות אוהב את התרגולים שבן אדם עושה קיק-אפ, כשהבן אדם השני תופס לו את הרגל ובעצם שומר אותו, כי בעצם כל מה שעשית זה לקחת את הקיר והעברת את הקיר בעצם למרכז החדר, ולא לימדת את הבן אדם בעצם לצאת בעצמו ולסמוך על עצמו. אז יש לזה משמעות להשתמש בפרטנר בעצם מחוץ לחדר, בשביל להרגיל אותו לעשות איזשהו עלייה מחוץ לחדר. אבל אם אני משתמש תמיד בפרטנר או תמיד בקיר, אני לא מלמד אותו מספיק טוב, אני לא מכין אותו בעצם לחיים האמיתיים מספיק טוב. והדבר הזה הוא קשור לפחד מיציאה קודם כל, וכשאני רוצה לתרגל פחד מיציאה, אני צריך לבלות שם זמן. זה בדיוק כמו כל סקיל עצמי, נקרא לזה דאבל אנדר, דאבל אנדר, רוב התרגולים שאתה עושה למישהו דאבל אנדר, אז אתה אומר לו, אוקיי, קח 6 דקות ותעבוד 4 פעמים בשבוע, אני אשפץ לך קצת טכניקה, אבל אם תשים טיימר של 6 דקות ותעבוד על זה קצת, אתה בסוף תגיע לשם, כי העבודה היא לא מסוגלת
מדי. כן, זה תמיד היה... הטיפ שלי, רוצים לדבר אנדר 5 דקות לפני אימון.
נכון, זה ממש ככה, אבל אתה עושה את זה 5 דקות, ובן אדם שיודע לקפוץ אחד, אחרי חודש הוא יעשה לך דאבל אנדר, כי נתת מספיק גירוי למערכת העצבים, בלי עייפות, בלי נפחים גדולים מדי, אבל גירית את מערכת העצבים מספיק פעמים, וכל הסקילים האלו של מערכת העצבים, אנחנו רוצים בעצם כמה שיותר גירויים לאורך הרבה מאוד זמן, ולא סשנים של שעה וחצי שגמרת את עצמך, אתה כבר לא מרגיש את השורש קפיה, אתה גמרת את מערכת העצבים, אתה לא מתקדם שם. אז גם הנושא של פחד מציאות,
זה מה שמביא לו...
אני צריך לקחת את הבן אדם, להראות לו בדיוק באיזה שלב הוא נמצא בעצם על הסולם הזה של היכולת שלו, ואז להגיד לו, תישאר שם ותתרגל 5 דקות ביום, אני מבטיח שאחרי חודש הבן אדם הזה במקום אחר לחלוטין, כי הוא מתרגל בדיוק את רמת הקושי שלו.
כן, האמת שיש לי מתאמן שאחד הדברים שאנחנו, כאילו שהוא מתרגל, כי כאילו היינו עובדים על מידת להם, והוא... אין סם פושאפ, הוא עולה לקיר, אבל ההליכה, כאילו התהפך באמצע החדר, זה שם האישו, והאישו באמת מזה שהוא מבחר לצאת, לא יודע לצאת, מבחר לצאת, אז אנחנו ממש מעבירים פשוט בתחילת אימון, אנחנו מתרגלים, זה מצחיק, הוא מפזר מזרנים, והוא מתרגל אחד, גלגול לפנים.
מדהים.
כאילו ממש כזה פשוט גלגול לפנים, ואז גלגול לפנים מעמידת ראש, לתוך, כאילו, שיתגלגל ולא פשוט ייפול כמו קציצה.
אני מפחד ושתיים
גלגלון. ואלה שני הדברים שהוא כאילו עושה, בלי קשר למידות ידיים, כי אני יודע שזה בסוף מספיק פעמים הוא יעשה, הוא יתחיל להרגיש יותר בנוח, לנתק את היד, וליפול הצידה, ולא ליפול לראש, וזה ניתן את הביטחון. אבל משהו שאמרת עכשיו לגבי קצת תרגול, ואחד הדברים, אתה מעביר בטח הרבה אימונים אישיים על כדי, עולם ג'ימנסטיקס, אנשים באים ואומרים, תקשיב, אני רוצה מסל אפ, ואז יש לך אימון אישי איתם. אני... מה שאני עושה עכשיו, אנחנו סוג של רצים זה כזה ב-CNSN, עם איזשהם skill sessions, וה-skill sessions זה הוא רק 30 דקות.
ולפעמים עולות שאלות של...
ועולות, כן, צריכים לרוץ עם זה, אז עולות שאלות של למה זה רק 30 דקות? ואני אומר, כי אין לי עוד מה לעשות איתך, כאילו, 30 דקות זה גם יותר מדי, לרוב זה מסתכם בתחס חימום, ואז 15 דקות של עבודה, ומשם אני שולח אותך הביתה, עם מייל של מה תעשה, כאילו, עד שתגיע למתח הראשון, ואז נמשיך הלאה, כאילו... כי אין לי יותר למה לתת, אתה תתעייף, וכמו שאמרת, אתה לא יכול לתרגל שעה של הליכות ידיים או עמידות ידיים. אז איך אתה מסתכל על אימונים אישיים? איך אתה מסתכל על אימונים אישיים או אימון כאילו על סקיל, אם אתה כשאתה עובד עם מתאמן?
קודם כל, אני מסכים לחלוטין. אני חושב שחצי שעה של עבודת סקיל, אם היה קל למכור, או אנשים היו מבינים, את החשיבות של חצי שעה של סקיל, היית מפסיק הרבה, כי אחרי 5 דקות כבר בעבודה של אימון אישי בדרך כלל, למישהו שבא לעבוד איתך על סקיל, אחרי 5 דקות כבר קיבלת מספיק מידע לתת לו שיעורי בית, בעצם לך תתרגל שבועיים ותחזור אליו שבועיים, כי מצאנו מלא פערים כבר, מצאנו כבר את הבעיה, ובעצם ללכת ולטחון ולמצוא עוד 10 בעיות אחרות אחר כך, בשביל למשוך את השעה הזאת של אימון אישי, הוא לא תמיד הפתרון הנכון. אבל כי בגלל שאימון אישי הוא בנוי בדרך כלל סביב שעה פחות או יותר, אז בדרך כלל כשאני לוקח בן אדם, היה לי היום בבוקר באמת מתאמן שבא אליי פעם ראשונה לעבוד על הבר מסלאפ, אז אם אני לוקח אימון כזה של סקיל ומתרגל אותו רק לסקיל אחד בעצם שעה, לרוב זה יהיה בסדר גודל של בכלל לקחת את הבן אדם ורבע שעה לעשות לו חימום כמו שצריך. כלומר, לתת לו עבודה של פתיחת טווחי תנועה, לתת לו עבודה של מעצבי כתף, כל מיני דברים ש... וקצת להסביר לו את החשיבות, אני בדרך כלל בודק, אם זה מתאמן פעם ראשונה, אז אני גם אבדוק טווחי תנועה, אני אבדוק יכולת שלו בעצם גמישות, האם יש לו מגבלות של בכתפיים, אם אנחנו רואים בר מסלאפ, או מגבלות של שורש כף יד, אם זה קשור לעמידות ידיים, ואני אעשה כל מיני בדיקות בשביל לתת לו קצת יותר value, שייתן לו קצת יותר בעצם, שייתן קצת יותר מידע לגבי הגוף שלו, משהו שאני לא יכול לעשות באימוני קבוצה. אז אני חושב שרבע שעה הראשונה אני בדרך כלל מקדיש לחימום נכון, קצת להכיר את הגוף שלו, קצת להראות לו כל מיני בעיות או מגבלות שאני רואה בתחילת הדרך, או אפילו להראות לו איזה חימום הייתי רוצה שיתחיל להכניס, כי אנשים גם למתאמן הממוצע, הוא לא ידע לעשות את החימום הנכון, ואולי לתת לו עוד כמה תרגים שבאמת הוא ירוויח מהם. ואז אני בעצם, אם זה מתאמן פעם ראשונה, אני פשוט יתחיל לבנות אותו ולעבור על פוגרשנים לפי הסדר. אז אם זה, סתם לדוגמה, אני אקח בר מסלאפ, אז אני אתחיל איתו מקליעה לבר, מקיפ, תראה לי קיפינג טוז טו בר, תראה לי קיפינג פול אפ, בדרך כלל איפשהו שם אני כבר התעקע, כי אני אגיד לו, תקשיב, יש כאן כבר מספיק עבודה, בוא נתמקד בזה היום, נשלח אותך שורי בית, ואז תחזור אליי עוד שבועיים שכל הדברים בסדר, ואז נמשיך להתקדם משם. אני לא הייתי רוצה לקפוץ כבר לבר מסלאפ, כי יש לי שלבים שאני הייתי רוצה לעבור בדרך. אבל אם באמת הייתי מסתכל על זה כשעה של אימון, זה יהיה בערך רבע שעה של עבודת חימום, איזשהו עבודה, משהו כמו 20-25 דקות של עבודה, בעצם על כל מיני פרוגרשנים, ושאני ארשום לי בראש בעצם מה הנקודות הכי חשובות שלי, והרבה פעמים אני גם הייתי מצלם, בוא נצלם אותך, בוא תצלם אותי, שתוכל לקחת מפה כמה דברים שתוכל לראות, והרבע שעה אחר כך היו יותר מחוברים לעבודה של accessory work, איזה תרגלי חיזוק הייתי רוצה לעשות, תרגלים שפחות קשורים לסקיל, כי שעה של לעשות לו קיפ על הבר, הבן אדם יוצא בלי
כתפיים. האחיזה מתעייפת.
יפה, אין לו אחיזה, הכתפיים שלו כואבות, תחנת לו כבר את זה, ובעצם אתה יותר פוגע מעושה משהו טוב. כנ"ל לגבי עמידות ידיים, אנשים חושבים שהם רוצים ללמוד עמידות ידיים, אז בואו נתחון את זה, אבל בן אדם שעושה שעה, ואני פעם ראשונה שעשיתי שעה של אימון לעמידות ידיים, השורש כף יד שלך כל כך כואב, אתה לא רגיל להיות כל כך הרבה זמן על השורש כף יד שלך, וזה באמת צריך למצוא את הדרכים להיכנס לזה בהדרגה, לתת סשן ממוקד של 20 דקות חצי שעה, באמת על הליבה של הדבר הזה, ואז לסיים בקצת יותר עבודת עזר וסיכומים, ואולי קול דאון כזה. ומצד שני, הייתה לי מתאמנת, שאם בעצם היא הייתה רוצה לבוא גם עמידות ידיים, או גם הליכות ידיים, וגם בר מסלאפ, אז שם דווקא היה לי לא רע, הייתי עושה חימום כתפיים די טוב, וממש הייתי עובד חצי שעה, חצי שעה, היינו יוצאים עם פחות נקודות לעבוד עליהם, אבל זה היה מספיק לחלוטין להמשך העבודה. אז שעה על שתי סקילים נראה לי מאוד מאוד מתאים, חצי שעה על סקיל אחד לחלוטין אפשר לגרום לזה לקרות, רק צריך באמת לעשות את המודל העסקי, למכור את זה, ושהמתאמן, אני מניח שלאנשים, אם הם מבינים שהם יעלה להם פחות כסף אימון אישי, והם יבואו לחצי שעה של סקיל, זה יכול להיות win-win, כי גם יקבלו מספיק זמן עבודת תרגול פרקטית, וייצאו עם כלים מה הם צריכים לעבוד, והם גם יהיה להם אולי, אם הבעיה היא כלכלית, אז יהיה להם מספיק, הם יחסכו מספיק כסף בשביל לעשות יותר סשנים כאלו.
כן, וזה מה שבסוף יקדם אותם יותר מאשר לבוא לאימון פעם.
חד משמעי, כי כשיבוא לי מתאמן, וגם זה לא היו חסרים לי, היו לי לא מעט כאלו בעבר, שפנו לי באינסטרינג גם אומרים, תקשיב, ראיתי שאתה עושה זה, אני רוצה לשפר את הבר מסלאפ שלי, או אני רוצה ללמוד לעשות בר מסלאפ, ובעצם אותו מתאמן מגיע לשעה, אתה רואה את הפערים, ואחרי אימון כזה, הוא בעצם לא חוזר, כי זה יקר לו, והוא אומר, תקשיב, זה יקר לי, אני אלך תרגל לבד, וכן הלאה וכן הלאה, אז בעצם החצי שעה הזאת יכולה לתת הרבה פתרונות לאנשים שהנושא הכלכלי הוא באמת יותר מגביל כאן. ושוב פעם, הרעיון כאן בתוך הדברים האלו הוא קצת, תמיד להוריד, לא להוריד את הציפיות, אבל לתאם ציפיות. כי אם יבוא מתאמן, לא משנה באיזה רמה הוא, ויגיד, אני רוצה שתעשה לי את תניף שתי הידיים שלך ותלמד אותי בר מסלאפ, אז מהר מאוד אני אומר לו, תקשיב, בר מסלאפ לא הולך להיות כאן היום, הולך להיות אולי ערכה שלי, ערכה גסה, אני בדרך כלל אוהב לתת איזשהו ערכה גסה של, לא יודע מה, כמה חודשים, או בוא נגיע קודם כל לחמש עליות מטר סטריקט, כי לפני זה קשה מאוד להתקדם לכיוון הזה, ואז אני קצת ממקד אותו ונותן לו קצת תשובות של, תקשיב, גם אם אני הייתי המאמן ג'ימנסטיק הכי טוב בעולם, לא הייתי יכול להביא אותך לבר מסל, כי אתה עוד לא יודע להחזיק את עצמך על המתח, או כי אתה עוד מפחד ליפול, אז
תמיד הפרי-רקוויזיט של כוח הוא שם, אי אפשר לברוח ממנו.
בעמידות ידיים פחות, אבל בבר מסלאפ או בשאר הסקילים, חד משמעי, הכוח הוא מספק כאן, לא קרה מעולם מישהו שבא עם חוסר של כוח והצליח לעשות בר מסלאפ, מצד שני, באו אנשים מאוד מאוד חזקים, שפשוט לא הכירו את התנועה, ואז אתה מלא אותם ככה למעלה, כי חסר להם כבנונים קטנים.
זה כל מיני הצלחות כאלה של אימון קבוצה, שאתה קצת מראה לאנשים לקפוץ על המתח מאחוריו, ואתה רואה מישהו שהגיע מאיזה חדר כושר, קצת בדי בילדות עם בייסמס טוב, הוא עוד לא יודע לעשות קיפ, והוא כזה קצת קופה, קצת מתנדנד, ובום, מסה הפרישון, ואתה כזה, וואו, אני מאמן. מטורף, מטורף, אבל לא, זה פשוט היה ממש חזק.
לא, הוא היה מאוד חזק כבר לפני זה, זה לא אתה. כן, לחלוטין, וזה גם, אני חושב שאלו גם הבעיות שלי עם, אני אמנם מעביר סדנאות כאלו, אבל הבעיה שלי עם סדנאות כאלו של סדנת בר מסלאפ, או סדנת קיפינג זה, באים לך אנשים מכל מיני, אתה לא באמת יודע מי מגיע לך לתוך הסדנאות האלו, או לתוך אימון אישי, והציפייה היא סדנת בר מסלאפ, אוקיי, נלמד לעשות בר מסלאפ, אבל לא, אם הייתי מקבנן מאוד מאוד את הפרקוויזית שלי בעצם, אז אולי הייתי יכול, היו לי, באים מעט מאוד אנשים, והיו לי הצלחות טובות, אבל פותחים את הסדנאות האלה לכל כך הרבה אנשים, וכל מי שמוכן לשלם ויש לו קצת תלייה לבר, בוא לסדנת בר מסלה, ואז לא, גם אם אני הלכתי ודחפתי אותו והעליתי אותו לבר, אתה עוד לא שם ואתה עוד לא קרוב להיות שם, ואני אומר את זה בתור אחד שכן אלה אנשים על הבר, אני חשוב לי להסביר להם שאתה עוד לא שם, ייקח לך עוד כמה זמן, אבל חשוב לי בתוך סדנה כזאת להצביע לכל אחד איפה הוא נמצא בעצם באמת על השלב הזה, בשביל שלא יעבוד על עצמו.
כן. מדהים.
זהו, אני יודע.
נראה לי אנחנו נסכם את זה בזה, כי אנחנו כבר איזה 52 דקות בלי לשים לב בתוך הפודקאסט, ואנשים ה-attention span שלהם הוא ל-10 דקות, אבל אז נראה לי אנחנו נסכם את זה בזה, ואני חושב שאנחנו נעשה עוד כאלה, כי יש לנו עוד מלא נושאים לדבר עליהם, אבל לפני שאנחנו נסכם, אני רוצה שקצת תגיד כזה איפה אפשר למצוא אותך, ואיפה אפשר לפנות עליך, ואם זה לקורסים, זה לימונים אישיים, זה לא יודע, סושיאל מדיה שלך, אז תן לנו קצת מידע כזה.
כן, אני פעיל בעיקר דרך האינסטגרם, ארז, מקף תחתון, אמיר, עם שתי אר, מניח שימצאו אותי עוד דרך הקרוספיט גרין ביץ'. רוב הפעילות שלי דרך האינסטגרם, אני משתדל על וי ואלי, והייתי משקיע בזה יותר, ויש לי כל כך הרבה חומרים, וחומרים לא ערוכים בתוך המחשב, ומיליון דברים שסיכמתי, ולאט לאט אני מתחיל בזמני לעלות אותם, אבל אפשר בשמחה לעלות אותי, לפנות אליי דרך האינסטגרם, אפשר לצלם סרטים ולתאג אותי, אני תמיד שמח לעזור, באמת, גם אם זה ללא עלות, זאת אומרת, אפשר לפנות עליי חופשי, ומעבר לזה אני מפרסם שם כל מיני סדנאות שאני מעביר בכל מיני מקומות, או אצלי במועדון, ולא יודעת לדבר, אבל אני באמת הכנתי קורס למישהו שמאוד רוצה להיכנס ולהכיר את התחום הזה קצת יותר, אולי נדבר על זה פעם באה, אבל קורס שהוא מאוד מאוד מקיף בנושא, למי שרוצה באמת לקחת את זה לעומק וללמוד את זה, וזהו. חשוב לי כן להגיד שאני רואה בעבודה הזאת, במקצוע הזה, באמת שליחות לחיים, ואני מאוד מאוד שמח לעזור לכל מי שהיה רוצה, והייתי מאוד שמח שאנשים יקבלו הכוונה יותר טובה לפני שהם התחילו להשתולל ולעשות כל מיני שטויות קדימה, אז תרגישו חופשי, וכן, כמו שאמרת, אני בשמחה יבוא ונקשקש שוב, כי כמובן נגענו בקצה של הקצה של הקרחון כאן, ויש עוד מלא דברים שאפשר לגעת, זהו, היה לי מאוד כיף.
מדהים. לפעם הבאה אנחנו נאסוף גם קצת שאלות מהאינסטגרם, לאנשים, על מה הם רוצים לשמוע.
אפשר לעשות שאלות מהאינסטגרם, וגם אפשר באמת לקחת את זה לקצת יותר עבודה פרקטית, מי שרוצה באמת טיפים פרקטיים, או איך לבנות, או דוגמאות לתוכניות אימון, אפשר לקחת את זה לאן שרוצים, באמת לא חסר דברים לדבר עליהם.
אתה רואה, אתה צריך פודקאסט משלך. רק אומר, רק אומר. יאללה, ביי ביי.
יאללה, ולד, תודה. להתראות.